המשתתפים הנוכחים, רותי מצמרת, בבקשה, והרב ואלנס. פותחים בשבח מרסליה, אז ראשית תודות לבית כנסת חלל רחמים ולמר יוסי גבין, שתמיד נענים בחפץ לב וברצון להעמיד את בית הכנסת היפה לפעילויות שלנו. תודה נוספת ליושב ראש המועצה הדתית, יעקב רייכר, ומזכירת המועצה לאה יצחק על התמיכה והסיוע במחלקה לתרבות תורנית בעירייה, ותודה גדולה לשותפיי בארגון הערב, יונתן סנובל מישיבת הר עציון, ואריאל ארטוף מקהילת שירה חדשה בגבעת שמואל. סדרת הספרים בערב מרים על החגים של ישיבת הר עציון מתאפשרת בזכות נכונותה של משפחת פלאו ליזום מפעל תורני לעילוי נשמת אם המשפחה מרים, זיכרונה לברכה. הספר שאנחנו משיקים היום על פורים הוא כבר השישי בסדרה הזאת. כפי שמצוין בספר, מרים זיכרונה לברכה מילאה את חייה ברוח ובמעש, קידשה את המועדים והעמידה אותה במרכז חיי המשפחה שלה, ואנו כואבים על לכתה בטרם עת. אבי המשפחה מר אלי בלאו וילדיו איציק ורחל בלאו וציפי ושרגה פרל הם היוזמים של המפעל היפה הזה, והם גם תומכים ומלווים את הפקתו של המפעל. עורך דין איציק בלאו, ידידי, מוביל הישיבה, שנמצא כאן איתנו יחד עם אלי בלאו, אביו, ואנחנו שמחים מאוד על כך. אז איציק הוא גם רוח חיה במערכת של באר מרים. משנכנס אדם מרבים בשמחה. מקווה שלא שכחתי בתודות אף אחד. לכן נפתח בסיפור, אני לא יודעים לקרוא לו בדיחה או סיפור, תחליטו אתם, הוא מופיע בספר הבדיחות של דבויאנוף, ביותי יושב כתלמיד לפני הרב מידן, אני זוכר שהוא היה מצטט בדיחות משם, אבל מזל שהם פה צעירים, הם לא היו יודעים, לא, אני טועה?
זה הרב
אמנון בזק. זה הרב אמנון בזק, יכול להיות. מתחלף לו, כן, הדורות התחלפו. בכל אופן, מסופר שם, אתם יודעים שבדיחה יהודית היא לא תמיד עם שורת המחץ בסוף, היא לפעמים גם משאירה איזה קורטוב של עצבות, חיוך מריר, מה כבר נשאר ליהודי בגלות לעשות. אז הסיפור הוא על רב וכומר, שמתפתח ביניהם, מטבע הדברים, ויכוח דתו של מי טובה יותר. אומר הרב, לנו בפתח כל בית יש מזוזה. מזוזה, רשומות עליה פרשיות שמזכירות את הקדוש ברוך הוא, שהוא שומר עלינו, אנחנו תמיד נזכרים פה כשאנחנו נכנסים. אומר הרב כומר בלעת, גם לנו יש בפתח כל בית תפילה, כל מוסד דתי, את אותו האיש, צלוף על הצלב, כל פעם שאנחנו נכנסים, אנחנו מיד רואים אותו ונזכרים. ואז אומר הרב, נו באמת, איך אתה משווה? נזכרתי, אמרתי, זה לא חייב להיות מצחיק, אבל נזכרתי בסיפור הזה, במהלך הדיונים שהיו לקראת הערב הזה, שזכיתי להם עם משתתפי הרב שיח, בין בדיונים בפנים אל פנים, או במייל, או בטלפון, ואני יכול לספר לכם משהו מאחורי הקלעים, התלבטנו איזה כותרת לתת לערב הזה. והייתה מחשבה לקרוא לו משהו כמו מלחמת עמלק, היהדות אל מול העולם האסלאמי. לאחר לפעמים מוחלט ללכת על משהו יותר סולידי. אבל גם בלי שכתבנו את זה, אתם מבינים שאי אפשר להתעלם מהעובדה, אולי היא אחת הבעיות הקשות ביותר כשמדברים על מלחמת עמלק בזמן הזה, ובמיוחד אם אנחנו עומדים ממש בעיצומו, בתחילתו של ביקור ראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל בארצות הברית, להתריע מפני האיום האיראני, אז עולה השאלה שעונה על האמת שהיא מצרדת למדי, האם באמת לא ניתן להשוות? האם באמת איך אתה משווה? מה באמת, ושוב אני מצטער על השאלה הבוטה, אבל מה באמת ההבדל בין השמדה טוטלית של כופרים, אותם כופרים בחזון של הג'יהאד האסלאמי מבית המדינה, מבית המדינה המוסלמית, כן, המדינה האסלאמית ודאש, או נלך 70 שנה אחורה, תורת הגזע הנאצית, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ובין הציווי האלוקי שקראנו רק בשבת האחרונה, תמחה את זכר עמלק. מחייה טוטלית, לא רק של הלוחמים, אלא של כולם, ולא רק של אותו דור, מחייה לדורות. גם את מי שלא חטא, וגם את מי שבכלל לא ראה את הלוחמים, וכפי שמצווה שמואל את שאול, בהפטרה שקראנו בשבת צפון, שבת האחרונה, מאיש ועד אישה, מעולה ועד יונה, מישור ועד צל, מגמל ועד חמור. בהנחה שאין פה אנשים שטוענים או חברים בתנו לחיות לחיות, אז עם הבהמות אפשר עוד להסתדר, אבל מעולה ועד יונה, מאיש ועד אישה. אז באמת, מה עושים עם ההשוואה לבחורה הזאת? נפתח ברב מדל. מורי ורבי הרב מדל, אני כבר אומר מראש, כיוון שהרב מדל מורי ורבי למין ימי הישיבה, אז כפי שנהגתי גם אז, אני אפנה אליו בגוף שלישי. הרב מדל קשור לשיבת הר עציון מאז התפסדה בשנת 1968. הוא נמנה על קובץ התלמידים של המחזור הראשון, כן, בוגרי נתיב מאיר, ושימש כשנים רבות רמב"א, וכיום כידוע הוא אחד מראשי הישיבה. הרב מדן ידוע יחד עם מורו וידידו הרב בן נון, רבי בן נון, כמי שחולל מהפכת לימודי התנ״ך בישיבות הציוניות. לא נמנה את כל הדברים. ובהקשר שלנו חשוב לציין שהרב מדן הוא העורך האחראי של כל סדרת הספרים באר מרים. הרב מדן עושה כבר שנים רבות בפרשיות בתנ״ך, וביניהם פרשיות המעלות בעיות מוסריות, כמו עקדת יצחק, מעשה דוד ובת שבע, מי שזוכר לפני שנה קיימנו על זה פה ערב, לרגל צאת ספרו של הרב אבן בזק על שמואל, וגם מלחמת עמלק. בסיכומי, ואת זה עוד לא הייתה הזדמנות להגיד לרב מדן, מצאתי שהרב מדן עסק במלחמת עמלק לפחות כבר בשנת 1985, כשהייתי בשנה בית בישיבה, מרחשוון תשמ"ה, כך אומרים הסיכומים, עוד הרבה לפני המאמר הגדול ורחב היריעה שלו, שתקצירו מתפרסם בספר, בספר שלנו יש השער האחרון הוא על ישראל ועמלק, והמהדורה הרחבה שלו היא בכתבת שנקרא דרך האבות. מי שמכיר פה את הכתיבה של הרב מדן, ורבים פה מכירים, יודעים שמאמרים ארוכים אחרי זה לפעמים שפם של נעשים ספר, כמו שקרה לדוד ובת שבע. הרב מדן, אני לא יודע אם הרב זוכר, באותו שיעור שנקרא מוסר אלוקי, מוסר אנושי, הרב התפלמס שם עם כמה תיאוריות, אני כמובן לא אחזור על הדברים שנאמרו שם, בין השאר עם סימון, עם הרב ליכטנשטיין, מורים הרב אהרון ליכטנשטיין, עם הרב זיני ועם פרופסור ישעיה ליבוביץ'. למשל, בהקשר של הרב ליבוביץ', פרופסור ישעיה ליבוביץ', פרופסור ישעיה ליבוביץ', כן, אני מזכיר דברים שהרב אמר בשנת 85, הרב מדע, אמר פעם, יהדות עוסקת בשאלה מה הקדוש ברוך הוא תובע לאדם, ולא במה האדם תובע את אמת הקדוש ברוך הוא. זה הבדל בין יהדות ואלילות, אומר ליבוביץ'. צדק בכלל הוא מושג אנושי ולא אלוקי. הקדוש ברוך הוא לא פועל לפי מושגי צדק. וכמובן, כפי שנשמע, הרב מדן יצא בחריפות נגד הגישה הזאת. אז באמת, על משקל אותה בדיחה בין הרב והכומר, בסליחה על ההשוואה, הרב מדן, מה באמת ההבדל בין המדינה האסלאמית לבין להבדיל מלחמת המלך, אני מציע שהדובר ייגש לאמצע.
נקות. טוב, ערב טוב, חודש אדר שמח. שומעים? אני חושב שקיימת טרגדיה פרשנית שחלחלה על התודעה שלנו. טרגדיה פרשנית שחלחלה על התודעה שלנו, אני רוצה לנסות לעמוד עליה כאן. יש לנו לא מעט טרגדיות פרשניות כאלה, שבגללם אנחנו מפרשים דברים להערכתי בדרך שמובילה לכיוונים שמעלים תהיות, כמו למשל רש"י הראשון על התורה, שאומר כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה להם ונתנה לנו, מה שמעלה שאלות גדולות מאוד. הקדוש ברוך הוא מתנהג כמו איזה פאודל שמכניס הריסים, מוציא הריסים, עושה מה בא לו, מה מתחשק לו, בלי שום קשר לשאלה מה צריך להיות ומהו הצדק. לא היו דברים מעולם. אני אומר, יש סיבות לעיוות הפרשני הזה, אבל זה עיוות פרשני של מה שרש"י אומר. אנחנו לא עוסקים בזה כרגע, אנחנו עוסקים במלחמת עמלק. ולעניות הבנתי קיימת תערובת שיש צורך להפריד ממנה, להפריד בתוכה שני מרכיבים. האחד הוא צו התורה על מלחמת עמלק, והשני מה שכתוב בספר שמואל, מה שאמר שמואל לשאול. אלה שני דברים שונים. שנאמר תמחה זכר עמלק, פשטות הדברים זכר עמלק, כלומר שעם עמלק לא יישאר כעם. עם המלאק כעם גרם צרות שקשה לתאר, ובמסגרת הדקות הספורות שיש לי אני לא אספיק לדבר על זה. בשום פנים ואופן לא מדובר רק על מלחמה בת יום וחצי שהייתה שם ברפידים. זה לא סיבה לתמחי זכר המלאק. ומי שיבדוק את מה שקרה בחטא המרגלים, וירד המלאקי והכנעני יושב ברור ויקטום ויקום ויקטום עד החורמה, מי שבודק את התורה בהמשך, גם מדרשי חז"ל וגם דברים אחרים, רואה שעמלק שישב על ראש ההר עשה את המוות לישראל במשך 40 שנה. כשהיה הענן פולטם, כלומר כשכבר לא היה הענן, בגלל שהסתלקה שכינה בעקבות חטא המרגלים מהעם, ולקחת פשוט לעמוד שם בראש ההר, לגלוש כל פעם למטה, לגנוב רועה צאן זה או שואבת מים זו, ולמכור אותם לעבדים בשוקי העבדים במצרים, דברים שנעשו במשך 40 שנה, והפסוקים שבספר שמות עדיין משדרים ניצחון, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב, הפסוקים בספר דברים משדרים תבוסה, תבוסה קשה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר ככה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. אלה פסוקים שמשדרים תבוסה, תבוסה קשה מאוד. זה בשום פנים ואופן לא היום וחצי שהיו ברפידים. הדברים כאלה לא נקראת קריאה כל כך חמורה על עמלק. וכשנאמר תמחה את זכר עמלק, ועמלק עם של סוחרי עבדים, הם עשו את הצרות האלה לא רק לנו, ניתן, אם אנחנו מזהים אותם נכון, ואני נוטה ללכת פה אחרי ספריו של פרופסור וליקובסקי, באמת מומחה גדול, ובמישהו מזהה את עמלק עם מלכי הרועים, מלכים אכזרים, קוטעי איברים, מכירת עבדים לאורך כל הדור. גם במאה ה-17 הייתה מהדברים האכזרים ביותר שהאנושות עשתה, הוא מדובר על עם של סוחרי עבדים. על כל אלה אומרת התורה תמחה את זכר המלאק, תמחה את זכר המלאק, אין פירושו מעולל עד יונק ומאיש עד אישה. תמחה את זכר המלאק, אתה חייב לפרק את העם הזה. העם הזה כעם לא יכול להמשיך להיות. בגלל כל התרבות שלו ובגלל כל מה שהוא מבטא, אין בכך יותר מזה. אם ניקח את הרמב״ם והרעבד בנושא הזה, מסכים לו שאומר ששבעה עממים והמלאק שישלימו, מקבלים אותם. צריכים לזכור על פי המדרש, מי שהלך במלחמה הראשונה יחד עם המלאק היה לא אחר מאשר יתרו. אנחנו יודעים שמשפחת הקני ישבה בתוך המלאק, אנחנו מכירים את זה גם מספר שמואל, והמדרש אומר בפסיקתה, יתרו היה מוכתב באיסטרטיה של המלאק, כלומר הוא היה מראשי צבאות של המלאק. יתרו כשבא להיפגש עם ישראל בא כלוחם וכשר צבא של המלאק, והיו לו סיבות טובות להילחם בישראל. בואו לא נטייח שום דבר. משה רבינו לקח את ביתו, היא ילדה לו שני בנים, משה רבינו איפה שהוא זרק אותם והלך למצרים ויצא עם העם והישר אותה אגונה יחד עם שני בנים. היו לו סיבות טובות מאוד להילחם בישראל, אבל אחרי הניצחון כשהוא בא להשלים, אנחנו יודעים באיזה כבוד קיבלו אותו ובאיזה רצון קיבלו אותו. כל המלאק יכלו לבוא יחד איתו, הם לא רצו, והם המשיכו את המלחמה. והמשיכו מלחמה קשה ביותר. אבל לא נאמר שם בשום מקום מעולל עד יונק, ולא זוהי הכוונה, פשט, תמחה את זכר המלאק. ברור שאומרים, העם הזה יפסיק להיות עם. ראיה ברורה מאוד, שהרי מה שנאמר, מאדם עד בהמה, משור ועשה, מגמל ועד חמור, אנחנו רואים גם את דוד, נלחם בעמלק ולוקח את השלל. ובכל מלחמות עמלק לקחו את השלל, ולא עברו פה על שום דבר תורה, משום שהתורה לא אומרת דבר על לקיחת שלל מעמלק. נכון ששמואל אומר את זה, אבל שמואל זו הוראה נבואית של הוראת שעה, שעליה יש לי שתי דקות לדבר, אני מעריך שיהיה גם המשך. אבל קודם כל להבין את שמואל, שמואל לא בא אחרי 500 שנה, אחרי 400 וכמה שנים, ואומר, רבותיי, זה כמו לבוא היום ולהגיד שאנחנו נלחם בספרדים על גירוש ספרד. זה לא דבר שיעלה על הדעת, זה פחות או יותר אותו מרחק זמנים. כשכתוב בקטית אשר עשה המלך על ישראל, זה פוקד אבון אבות, אומרים חז"ל, ואוחזים מעשה אבותם בידיהם. מדובר שם על בנים שהם גם תלמידים. עד היום בסקר שטחי, שנערך ברמת הנגב, נמצאו 100 יישובים שרופים להרחתי, יישובים יהודיים, שנשרפו עד היסוד. רמת הנגב זה בדיוק אזור החיכוך בין ישראל לבין עמלק. דובר שם הם עשו את המוות ליישובי ישראל. חלק מהדברים האלה מופיעים בספר שמואל, כשהם פשטו על ציקלג לקחת את כל הנחשלים, כלומר את הנשים ואת הילדים, ולמכור אותם בשוקי העבדים. הם עברו את הבשור כדי למכור אותם בשוקי העבדים של מצרים. מתאר שם הנער המצרי, אנחנו פשטנו על נגב הירח המעלי ועל נגב הקני ועל נגב כלב, ואת ציקלג שרפנו באש. הם עשו את המוות לכל יישובי דרום יהודה, והם לקחו משם אנשים, מכרו אותם לעבדים. אנשים לא חזרו לבתים שלהם למשך כל ימי חייהם. שרפו יישובים, ואני אומר 100 יישובים נשרפו בסקירה שטחית, אנחנו לא יודעים כמה יותר. הדברים האלה מתועדים על ידי הארכיאולוגים לאלף לפני ספירת הנוצרים, שזה בדיוק תקופת שאול. בדיוק, קשה לומר.
אם אותה נקודה קטנה.
כן.
עכשיו הרב אומר, הרב אומר
ש... על חשבון הזמן שלך.
כאן נקשיב.
אוקיי, כן, נו.
אבל שהמלך
ירשיעו
גם את תקופת שאול
ושמואל, אבל
הציווי
האלוקי
הוא ציווי לתמיד.
הציווי שתמחה את זכר המלך הוא לתמיד. מה שנאמר בספר שמואל, מעולל עד יונק, משור ועד צא, מגמל ועד חמור, ומה שלפני כן אמר מאיש עד אישה, זוהי הוראת שעה שקשורה למקרה ספציפי בלבד. ועובדה שאצל דוד אחר כך לא היה איסור על בהמות, אני מעריך שגם לא היה מעולל עד יונק. אני יכול לדבר ולהסביר מה המשמעות מעולל עד יונק, מהי משמעות הדבר הזה, אבל כבר לא במסגרת השבע הדקות שלי. אני מעריך שאתה תצטרך לשאול על זה שאלה נוספת, אבל קודם כל רציתי להבהיר על מה דיברה התורה ומה משמעות הוראת שעה ביחס למה שאמרה התורה והמצווה לדורות, מה שכתוב בתורה, לא מה שאמר שמואל הנביא.
תודה רבה. אם אני מבין נכון את הרב גדל, כך הבנתי גם מהמאמרים, האיסור בתורה, לפי הבנת הרב, הוא לא על כולם. כלומר, לא כפי ששמואל ציווה מעולה בדינק, הוא להחריט את העם הזה כקיום, ודווקא ביוחזים מעשי אבותיהם, שפה אנחנו לומדים איזושהי גזירה שווה שפקלתי, נכון? מפוקד עבור נבות הדברים, מלך זה גזירה שווה שפקל דווקא ביוחזים
מאשר אתה מדרם, ואם ישלים ומקבלים אותם.
טוב, תודה. בטח נדבר על זה גם בהמשך. טוב, דומני שגם את דוקטור צבי צמרת, הציבור מכיר ולא נמנה את כל מפעלותיו, כפי שגם באחרים שישבים פה. דוקטור צמרת הוא היסטוריון ואיש חינוך עד שנת 2010. הוא כיהן כמנכ"ל עיריית תל אביב במשך כ-27 שנים. בין השאר, זה פחות ידוע, הוא ניהל בתי ספר תיכוניים מקיפים במדרשת שדה בוקר, שם הוא היה המנהל הצעיר, מנהל התיכון הצעיר ביותר בישראל באותה עת, ובקריית שמונה. ועדת צמרת, שזכורה כמסתם לחלק גדול מהציבור, שעמד בראשה בשנת 96, ושבית המשפט העליון קיבל את מסקנותיה, הביאה לפתרון, לסיום סכסוך סוג הידוע בכביש בר אילן בירושלים, סכסוך שנמשך לפחות 13 שנים. דומה, והזכרתי שהרב מדן ניסח יחד עם פרופסור רות גביזון את אמנת מדן גביזון, אמנות בין דתיים וחילוניים בנושא דת ומדינה. בדומה לכך, דוקטור צבי צמרת היה מנסחי אמנת כנרת, ששאפה גם היא ליצור מכנה משותף לזרמים ומחנות שונים בציבור היהודי, ומין שמאל, דתיים, חילוניים. כיום, דוקטור צמרת מלמד במרכז הבינתחומי בהרצליה, ובמרכז האקדמי שערי משפט בהוד השרון, וכמובן יש לו קשר עמוק עם ורב שנים עם גוש עציון, עם הרב שבות, עם הישיבה. במשך שנים הוא מלמד במכללה האקדמית הרצוג באלון שבות, בעבר גם היה תושב של
של
אפרת שבגוש עציון. כפי שהזכרנו, הנושא של מלחמת עמלק זוכה לדיון בשער האחרון של הספר שאנחנו חוגגים לו בערב מניין פורים, במסגרת שלושה מאמרים. האחד הוא מאמר של מורנו ורבינו הרב עמיטל זצ"ל, שמדבר, ורבים מן היושבים פה ששמעו את הרב עמיטל זוכרים את מה שהוא דיבר על אשר קרחה בדרך, על המקריות ועל ישראל שנלחם במקריות שעמלק מייצג. מאמר שני הוא של הרב מדן שהזכרנו, הוא יביא כבר שלך בהמשך. ומאמר שלישי, בשער הזה, בשביל האחרון, הוא של הרב אביאל פולטוב. הוא דף השאלה, האם מקבלים גרים מהמלך, שהרב מדן הזכיר את הרב בניתון, ודיון אקטואלי שהתפתח בעקבות השאלה הזאת, האם מקבלים גרים מגרמניה, אחרי משה. כידוע לפי חלק מהוגי הדעות, הן מעולם התורה והן מחוץ לו, הנאצים נתפסו כעמלק של דורנו. הוא מזכיר שהרב מרתוק במאמר, הן את דברי הרב חיים מבריסק ואת דבריו המפורסמים הרבה יותר של הרב סולובייצ'יק בפרקים במחשבת הרב. אומר הרב סולובייצ'יק שכל אומה הצירה של מדיניותה היא להשמיד את העם היהודי, היא עמלק. זאת אומרת, עמלק כרעיון, לא כאיזה משהו גזעי, ביולוגי, כן, של משפחה. וכמובן ששוב לא ניתן להשתחרר מהדמיון לעמלק הפרסי, המני, אם תרצו חומני או חמנאי, זה פשוט משתנה מדור לדור, אבל המהות אותו דבר. הבעיה היא שבקהילה הבינלאומית לפעמים יש בלבול מי הוא מרדכי בסיפור הזה ומי הוא המן, ממש כמו ש... אדם לפעמים כשהוא שותה, אבל זה לא קורה כל השנה, זה קורה עם הפורים, הוא לא ידע בין ברוך מרדכי לידוע מה. אז דוקטור צמרת, כהיסטוריון וכאיש חינוך, איך אתה רואה את הדברים האלה, את עמלק והיום.
קודם כל, תודה על ההצגה, רוני. אני אפתיע פה רבים. ואספר שהפלסטינאים בזמנו כתבו לצ'רצ'יל ב-1920 וטענו שהם צאצאי עמלק. ואני קורא לכם קטע ממכתב שנכתב ערב ביקורו של צ'רצ'יל בארץ במרס 1921, והם כתבו לו את הדברים הבאים. אין זה נעלם ממדינאי מנוסה כמוך שהראשונים שהתיישבו בפלסטין מקדמת דנא אינם אלא הערבים העמלקים, אבותינו הקדומים. אברהם עליו השלום, אבי ישראל, לא עקר אליה מארץ בבל, אלא מאות רבות של שנים לאחר מכן. במילים אחרות, מה טענו הפלסטינאים? שהיהודים הם בעצם עולים חדשים, ואני מדבר על היהודים, דוד המלך וכו'. עכשיו, הטענה הזאת לא מקרית. נכון הוא שהם מדברים על עצמם לא רק פלסטינאים, אבל למעשה, מי שככה עוקב בפרטי פרטים, אחרי התהליך החינוכי שמתרחש היום על ידי הפלסטינאים, מכיר את זה, שהם חוזרים וטוענים, המלכים פחות, הם כנראה למדו שהסיפור המלכי יותר מדי מסובך, אבל למשל, אני מחזיק בידי ספר לימוד, שהוא ספר לימוד שיש לו שני נרטיבים. נרטיב יהודי ונרטיב פלסטיני. לסיפור הספר הזה. זאת הייתה אחת ההתמודדויות שלי נגד הספר הזה כשהייתי במשרד החינוך. אבל שימו לב לנרטיב הפלסטיני שכתוב פה. במקרה הזה הם טוענים שהם לא המלכים אבל הם יבוסים. ואני קורא לכם שוב קטע. קטע שמסביר את המושג ציון. הר המשקיף על החלק המזרחי של ירושלים שבפלסטין. ההר נזכר בתקופה קדומה לציון, חלק העיר שבו גרו הערבים היבוסים, תושבי העיר יבוס, שנזכרה בימי קדם, כאשר כבש דוד עליו, את, עליו השלום את ירושלים, את המקום, הוא רוקן את יבוס מתושביה והשתלט על המבצר שהיה קיים על ההר וקרא לו ציון. במילים אחרות, אנחנו צאצאיו של דוד, שאנחנו כמובן מואשמים בזה שאנחנו פוגעים בפלסטינאים, בעצם ממשיכים את דוד המלך, שהוא כבר פגע בערבים היבוסים וכו' וכו'. עכשיו הסיפור הזה נשמע לנו מגוחך, ואני רוצה לומר שהוא הרבה יותר עמוק ממה שיודעים, כי הוויכוח על הנרטיבים הוא אחת הבעיות הכי קשות שלנו. ואני כפי שאני מבין את הסיפור של מחיית עמלק, אני קודם כל מבין אותו באופן חינוכי, ואני חושב שהפרשה שחייבת להיות מושרשת הרבה יותר בציבוריות הישראלית קשורה בכל הנושא של הנרטיבים השונים. אחת הסיבות שאני למשל התנגדתי לספר הזה, זה יפתיע אולי את יושבי המקום הזה, אני יכול לומר לכם שעד כמה שאני מכיר את מערכת החינוך בישראל, ואני מכיר אותה היטב, יש מעט מאוד צעירים ישראלים בחינוך הכללי שידעו להתמודד עם הקטע האחרון למשל שקראתי לכם. עד כדי כך. ולכן הפלסטינאים שמאוד מתעקשים בנושא הנרטיב, אני מזכיר לכם את הסיפור של הכחשת השואה, שעל זה כידוע אבו מאזן קיבל את הדוקטורט שלו, ואני מזכיר, אני יודע, הוזכרה כרגע איראן, אז התערוכה שהם עומדים לעשות בימים הקרובים וכו'. במילים אחרות, בעיניי הוויכוח שקשור לשאלה מי קדם למי הוא ויכוח הרבה יותר אקטואלי ממה שנדמה לנו. הסיפור של מחיית עמלק, לפחות בחלק הזה של הדיון, אני רוצה מאוד להדגיש את החלק שקשור בזיכרון ההיסטורי המסולף של הפלסטינאים.
תודה רבה על
הסיפור
הזה.
אני
חושב שזה מאוד מעניין. נעבור לדוקטור יהודה ברנדס. הרב ברנדס הוא בוגר החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית, גם שימש כמורה שם, שימש כמחנך, כראש בית המדרש ובסוף כמנהל של תיכון ג' פר בירושלים. הוא היה מקימי בית ספר מעלה לקולנוע ולטלוויזיה. במשך למעלה מ-15 שנה כיהן כראש בית המדרש בבית מורשה בירושלים, ושם העמיד תלמידים הרבה, ולא פחות מכך תלמידות הרבה, שחלקן זכיתי גם להכיר באופן אישי, אפשר לומר מגדולות מרביצות התורה וההלכה, הן בבתי מדרש שונים ברחבי הארץ, בתי מדרש לבנות, והן בעולם האקדמי. במשך שנים רבות הרב ברנדס מרצה במכללה האקדמית הרצוג, ובשנה שעברה הוא מונה לעמוד בראשה. אבו אנטס הוא איש הלכה, אבל דומה לי ש יחד עם ההלכה הוא משלב אגדה והגות. שיחה שהייתה לנו לפני זמן לא רב, הרב ברנדס הפתעת אותי בכך שאמרתי לך, אמרת לי, ואם הבנתי אותך נכון, שמצוות מחיית עמלק בימינו לא מפריע לך כל כך, כי בין כל מקום היא לא רלוונטית, כידוע אמרו חז"ל שבא סנחריב ובלבל את האומות, כך שזה היום זה לא קיים. וזו תשובה שהרבה פעמים אנחנו שומעים, אבל עדיין דומני הקושייה במקומה עומדת, נכון? ברוך השם, אפשר לומר, היום אנחנו מסתדרים. אין לנו עמלקי. אגב, ראיתי לפני פורים אחד או שניים, רץ ככה ברשת, איזה פרודיה על העולם החרדי, שמצפו עמלקי. מצפו עמלקי. אלא ש... מה אתם חושבים? שזה יהיה כך פשוט? כמו שתקום סנדרין, הרי מי יהיה שם? אז השאלה אם הוא היה עמלקי בשיעור חזוניש, ומה בדיוק הייחוס שלו, ואיך הורגים, לא כתוב איך, בסייף או בסקילה. בקיצור, הוא הוציא את ימיו, הוא הגיע לגיל 80 ו-90, מת על מיטתו, ושום דבר לא קרה לו. אבל בסדר, ברוך השם היום אנחנו לא פוגשים עמלקים ברחוב. אבל עדיין, כפי ששאלתי גם את הרב מדד, איך מסתדרים עם מצב האלוקים, המוסד האלוקים? אלא אם כן נגיד שכמו אירני דחת, אלא בן סורר ומורה, לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות, אלא דרוש מקבל שכר. אבל לא ככה משמע מציווי התורה, ובטח לא מהפרשה של שאול ושמואל. בבקשה.
ערב טוב. דירותי כאיש הלכה, זה קצת מופרז, אבל באמת אם להתבונן מהמקום של ההלכה, יש לנו מספיק בעיות עם מצוות שאנחנו צריכים לקיים. לא צריך לחפש כאלה, לחפור בארכיאולוגיה מצוות שאינן מוטלות עלינו. אין מצווה למחות את המלאק. יש המצווה היחידה שיש לנו ביחס להמלאק, זה לסגור את המלאק, ההפך מלמחות אותו. יש הרבה אישים מקראים שהסבו לנו הרבה צרות שהרבה פחות ידועים בעולם. אני חושב חזאל בן ארם עשה לנו דברים מאוד לא נעימים, אף אחד לא זוכר אותו כמעט. למה? כי אין מצווה למחות אותו, אז הוא משכח מלב. אבל את המלאק דואגים להזכיר כל שנה, מדי שנה בשנה, ברוב עוז. אני חושב שהעיקר של המצווה שאנחנו מחויבים בה זה לזכור, למחות את זכר המלאק. כלומר, קודם כל חייבים לא, זכור, אל תשכח היטב, שאתה מצווה למחות את זכר המלאק. זה בעיקר עניינה של המצווה שלנו. כאילו, אסור לשכוח, כי שמה נשכח, אז אנחנו נעסוק במחיית הזיכרון. ממילא מובן שמדובר, כמו שהזכירו כאן מקודם, על זכירה, על מחייה של זכר, של איזשהו רעיון, אולי הייתי אומר אפילו באמת זכר במובן של נרטיב. זאת אומרת, הרעיון, ראיתי אותו מנוסח מאוד יפה בשפה שמדברת אל העמים, אחד מגדולי הדוברים של היהדות בעולם הכללי היום, הרב יונתן סאקס, הלורד, היה רבה של אנג בריטניה. הוא כתב שאחד הדברים החשובים שצריך ללמוד מסיפור המלא זה שיש רוע מוחלט, ושלא צריך להתעלם מקיומו, ושלא צריך לתרץ תירוצים, וצריך לדעת להתמודד איתו. מכאן ועד המצווה להרוג באופן פיזי את המלאקים, הדרך עוד ארוכה, במיוחד לאור העובדה המשמחת או המצערת, תלוי בעיני מי, שאין המלאקים יותר. נגמר הסיפור הזה מזמן. אחד הנידונים הקשים הוא מאיפה צטעת סמן האגגי, שהרי כבר הרבה לפני זמנו בא סנחריב ובלבל את האומות. יש תשובה, הדיון של השואל ומשיב באחד המקומות שבהם הוא טוען שגדולי האומה הזאת, האומה כולה נעלמה, אבל אצל אצילי האומה, גדולי היחס עדיין המשיכו לשמור את היוחסים של המלאק עד זמנו של המן האגגי. המקום היחיד שאנחנו יודעים היום שיש בני בניו של המן, אתם יודעים איפה זה, לא רחוק מפה, זה בבני ברק. שם באמת קוראים כל מיני דברים שמזכירים קצת את המצווה במקורה, אבל בוא נניח לעניין העצוב הזה כרגע. אז מה כן? מה הבעיה המוסרית? ממה אנחנו מוטרדים? אנחנו מוטרדים מזה שיכול להיות שאי פעם, לפני שסנחריב בלבל את האומות, או אם נדייק לפני שחזל אמרו לנו שסנחריב בלבל את האומות, כי אני חושב שהרב מדן יוכל להוכיח לכם בנקל, שגם אחרי סנחריב המלך עוד היה בסביבה, אבל חז"ל אמרו לנו, זה מה שחשוב, אתם אומרים איש הלכה, אז נדבק את זה. אחרי שחז"ל אמרו לנו שסנחריב בלבל את האומות ואין יותר המלך, בוטלה המצווה הזאת. השאלה מה היה לפני כן, זה מה שמטריד רבים. אני אומר, שאלות הארכיאולוגיה של המוסר פחות מטרידות אותי, מכיוון שהשאלה האם אי פעם הייתה אכן מצוות מחייה שכזאת? תראו, היא הייתה לפני לא הרבה זמן. בשנת 1945 החליטה אחת המתוקנות שבאומות העולם, הליברליות והדמוקרטיות שלה, להשמיד, להרוג ולאבד נער ועד זקן, טף ונשים, מעולל ועד יונק, שור ושא, עיר ביפן, הירושימה, כי הם חשבו שזה חשוב, ואחרי הנגסקי, כי הם חשבו שזה חשוב כדי לעצור את מלחמת העולם השנייה. וזה היה מוסרי. נדמה לי שבזמן שזה קרה כמעט לא היה אף אחד שערער על המוסריות של זה. עברו מספיק שנים מאז, והעולם שכח את זוועות הנאצים, ואת הסכנות שהלכו על העולם התרבותי כולו, מהנאצים הגרמנים והיפנים מצד שני, והתחילו להתעורר תהיות על המוסריות של הדבר הזה. בזמנו, מי שקיבל את ההחלטה ולחץ שם על ההדק וזרק את הפצצה, גם מי שבנה אותה, לא התייסר כל כך בשאלות האלה. עכשיו, אני, מוסר, אנשים חושבים שמוסר זה מושג מוחלט, וכמובן מוסר הוא לא מוחלט. כשאומרים לא תרצח, זה לא מוחלט. יש מצבים שמצווה להרוג אנשים. מצווה של מות יומת במשפטי התורה לפעמים, נדיר מאוד, אבל מצווה הרבה יותר שכיחה במלחמה, ומצווה יותר פשוטה בדין רודף וכיוצא בהם. משכיוון שהדברים הם כאלה, אז עכשיו זו שאלה באמת בהיסטוריה של המוסר, ארכיאולוגיה כמעט הייתי אומר של המוסר, לחתור מעבר. מה היו הנסיבות החברתיות והתרבותיות בעידן ההוא שהצדיקו את מצוות מחיית המלאק? נדמה לי שהרב מדן עסק בזה בהרחבה מרובה בכתבה, ואין צורך לחזור לך. אני לא, הוא פה, אז למה אני צריך להגיד את זה? אבל בהינתן שהמציאות הזאת נעלמה מן העולם, מה שנותר ממנה זה שני דברים. זה מצוות הזיכרון, מצוות המחייה של הזכר הזה, כלומר ההכרה וההבנה שיש בעולם רוע כזה שמחייב התמודדות ישירה, חזיתית, בעיניים פקוחות, בלי להתעלם ממנו, ולפעמים כן הוא מצריך מעשי הרג בסדרי גודל מאוד מאוד גדולים. מתי זה נכון לעשות את זה? באיזה קשור נכון לעשות את זה? זה כבר אנחנו לא לומדים מצוות מחיית המלך. זה אנחנו לומדים מדיני מלחמה, מדיני רוצח. יש מערכות שלמות בהלכה שמהן, בעזרתם, אנחנו יכולים להגיע למסקנה, גם מערכות מוסריות, שכעת נכון ומוסרי להילחם באופן חריף וקיצוני כזה. אם תרצו, הדיונים שמתנהלים פה בארץ אחת לכמה שנים בסבב מלחמה, האם מותר או אסור להפציץ בית שיש בו גם עולל ויונק מפני שממנו מסכנים אוכלוסייה אזרחית בישראל, הם קרובים מאוד לאותה שאלה מוסרית היסטורית גדולה שנשאלנו בה. ועד שאנחנו מתפנקים בשאלות על עבר היסטורי רחוק, אנחנו אמורים ללכלך את ידינו בשפיר ובשיליה של שאלות מוסריות והלכתיות בהווה הנוכחי, שבנקודות מבט מסוימות אנחנו יכולים להיחשב לאנשים שעושים מעשים מאוד לא מוסריים. יש ועדות כאלה בעולם שזה מה שמעסיק אותם, גם שעומד בראשם יהודי מדרום אפריקה, ואנחנו מצידנו חושבים שזה דווקא מאוד מוסרי בנסיבות האלה לעשות מעשי מחייה שכאלה.
תודה רבה. פשוט זה סבב של השלמת דברים, לדברים יהיה אפשרות, ותציג עוד כמה שאלות. במאמר של הרב מדן, הן במאמר הארוך יותר, בדרך העברת, והן בגרסה קצת יותר מקוצרת שלו פה בספר, הרב מדן אומר לקראת סופו של המאמר, שהוא לא מתיימר לשכנע את כל הקוראים בצדקת הדרך שבה הוא הלך. כלומר, הדרך היא שבעצם הצו האלוקי מראש הוא לא היה צו ללא הבחנה כפי שנאמר בשמואל, כפי שהרב הסביר עכשיו שזה בעצם הייתה רק הוראת שעה, ולא בכל מקרה לכל הדורות, אלא רק כאשר אוחזים מעשי אבותיהם, כלומר רק כאשר באמת בעצם יש הצדקה גם עניינית, אבל גם אם לא שכנענו את הקוראים בצדקת דרכנו, למרות שכתבנו אותה מתוך שכנוע פנימי עמוק, אז שערי הרב ודאי מודע לכך שרבים עם הפוסקים בגדולי ישראל שלא סייגו כך את מצוות מחילת עמלק, ראו את זה כמשהו טוטלי, ואז הרב עובר ואומר שוודאי עם ישראל אף פעם לא נצטווה לעשות כאותן זוועות שעשו לנו בתקופת השואה. ופה באים שני תיאורים, אחד תיאור שמספר אדם על עצמו, שכאשר הוא היה בחור צעיר, בא אליו המורה שלו, ולעיני כל הכיתה הוא הפשיט אותו ועשה לו דברים נוראים וביזה אותו רק משום שהוא היה יהודי. את זה על דעת הקיצוניים ביותר שבין מפרשים את פרשת המלך לא עלה מעולם למדוד את רוחב הגולגולת, כן, של בני המלך. ושוב, אנחנו הצלחנו, ככה אני מרגיש בסבב הראשון, איכשהו לחמוק באלגנטיות מהבעיה עצמה. גם אם לא, חלילה לא נחתה בזוועות הנאצים, שקשה בכלל להעלות ולתאר אותם, עדיין, אני אומר בהלכה, שלא מקבלים את התיאוריה שהציווי היה רק לאותם אנשים, רק לאותם לוחמים, רק לא מעולל ועד יונק. אנחנו בבעיה קשה. עכשיו, שוב, אני רואה שאת הרב ברנד הזה לא כל כך מטריד, או שהוא בעצם אומר שהבעיות מטרידות היום לא פחות מאשר הבעיות של פעם, אבל בסדר. הרב מדן עצמו במאמרים אומר שזה לא בעיה יחידאית של המלך, גם שיבת העממים מעלה בעיה דומה, בעיות מוסר, כן, בתנך, מוסר אלוקי, אני לא מדבר על מוסר אנושי, הן בעיות שקיימות בכמה מקומות. אז אני אומר, איך אנחנו מגיעים לרגיעה מזה שאנחנו לא עושים זוועות שעשו לנו לפני 70 שנה? איך, כן, איך אנחנו חיים בשלום עם מצווה כזאת? אז נכון, היום אנחנו, אין לנו את הקונפליקט אולי, יש לנו קונפליקטים אחרים, לעתים מאוד גורים. עדיין, אני אומר, הבעיה המוסרית, אני לפחות לא נרגעתי כל כך, גם אחרי קריאת עשרות העמודים של המאמר, שהוא יפהפה, והרב מדן כדרכו של כל שומע שיעוריו, אני זוכר שכשהיינו בשיעורים בישיבה, הצטיידנו בתנך, ואחת הבעיות היו מהירות הדפדוף. היינו קופצים משמואל לדברי הימים, נחום ג', אתם ודאי מכירים. כן, ומי שלא הכיר את המוסדף, הנחה הייתה שכולם מכירים את נחום ג', אבל איך אנחנו בסופו של דבר, אחרי כל הבירור הזה, איך פתרנו את הבעיה המוסרית? עכשיו אני חייב לומר עוד דבר אחד, ואז הרב יגיד, יש אפשרות לומר, והרב דן בכך בפרק שלם במאמר הארוך, שבכלל אנחנו לא מחפשים מוסר, לא מחפשים אלוקים מוסר, ויש כאלה שאמרו, כך אלוקים ציווה, וזהו, והאמת יש הרבה פעמים יותר נוח בכלל להסביר דברים שקשים לנו בעולם ההלכה והמצוות, להגיד כך אלוקים ציווה, ואני לא מתיימר להבין. הרב מידן דוחה את זה, הוא אומר, אם אלוקים טבע בנו מידות ואנושיות, סימן שהוא רוצה שכביכול נמדוד אותו ואת הציוויים שלו, כן, בעולם המוסרי. כלומר, הרב מידן מחפש פה את המוסר, ועדיין אני מתקשה לראות בציווי כזה, שוב, בהנחה שלא מקבלים את הגרסה הרזה, משהו מוסרי. קשה מאוד לחיות עם ציוויים כאלה. שוב, אני לא שאנחנו חיים מפי הרדיו. פתחתי היום את הרדיו בשעה 7:30. הייתה תוכנית שנקראת דין ודברים. דין ודברים, אני מניח שחלק מהציבור מכיר אותה. ובדיוק הביאו שם דיון בענייני מגילת אסתר. ואומנם הדובר לא התכוון לדבר בכך, אז המנחה אומר לו, ומה עם מלחמת המלך? מה עם כל מיני אנשים בעולם, כמובן הדתי, הקיצוני, הימני, תמיד הולך ביחד, שמפרשים את זה שזה רלוונטי גם לימינו? זה לא שהיינו צריכים את ההתלבטות על הכותרת של המאמר, היה שם חבר הכנסת לשעבר לין,
אמנון לין,
והוא אמר, מלחמת עמלק זה כמו דאש של ימינו. עכשיו, עוד פעם, זה, גם אם אנחנו נגיד זה לא, כן, איך אתה משווה, כמו שפתחנו ואמרנו, אבל אני חושב שהתשובה היא לא פשוטה. או ש...
לא מבין
כבר, שאלות.
אני פירוש חושב שמלחמת עמלק רלוונטית בימינו, ומלחמה להשם בעמלק מדור דור. עם השאלות המוסריות האלה צריכים להתמודד. אחת הטראומות של, שיש לי מילדותי, לא בדיוק מילדותי, מנערותי, הייתי, נדמה לי בכיתה י' המורה לאנגלית, טוב שאמר את זה באנגלית, ולא אמר את זה בעברית. אמר, מה סימן ליראת שמיים? שאתה מסוגל לראות באיזה מיטה תינוק מחייך, ואתה יודע שהוא מעמלק, ואתה מסוגל לקחת את התינוק המחייך הזה ולהרוג אותו רק בגלל היראת שמיים שיש בך. זו עזבה. אין לי מילה אחרת כלפי זה. יש לנו בהחלט צורך להתמודד עם השאלות האלה. אני, בואו נגיד, ניסיתי לעבור על כל המקרא, אני לא יודע אם הצלחתי לעבור על כולו, אבל עברתי על המקרא ועברתי גם על הבעיות המוסריות שבו. אני מאמין באמונה שלמה שיש בהם פתרונות, והפתרונות האלה הם מתוך המקרא ולא מתוך איזשהו דיבור על כך שמצווה היום היא לא רלוונטית. אני חושב שהמלחמה ברוע רלוונטית לחלוטין, לא מעט פוסקים בני דורנו. טענו שהמלאק זה לא הבנים האתניים, אלא התלמידים. הדברים האלה, כפי שכבר הוזכר, נידונו בעיקר אחרי השמדת יהדות אירופה לגבי גרמניה, אבל בואו נגיד שבהחלט ייתכן שהממשיכים אלה לא הבנים. בהנחה שהממשיכים הם הבנים, אז הם צריכים להיות גם בנים וגם תלמידים. וזה חז"ל אמרו, ועל זה אין שום ויכוח. כלומר, זה נאמר רק באוחזים מעשה אותם בידיהם, ולא נאמר בשום מציאות אחרת. אבל ייתכן שמדובר גם על תלמידים שהם לא בנים, כלומר, על אלו שממשיכים את הקו הזה, ייתכן שמשמעותו השמדת עם ישראל, ייתכן שמשמעותו סחר עבדים, או ייתכן שמשמעותו ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, כלומר, טרור, אלה שמנסים להפחיד את העולם על ידי טפח חלשים וכדומה. אני לא יכול להכריע בשאלה מה זה בדיוק המלך, וייתכן ששלושתה. כלומר, גם דברים שקשורים בהשמדת העם היהודי, גם דברים שקשורים בסחר עבדים, היום זה כבר לא כל כך רלוונטי, אבל זה היה רלוונטי לא מזמן, ואני יודע אם זה לא יחזור מחר. ונכתבו כמה ספרים, גם ספינת העבדים וגם שורשים שנכתבו על לקיחת האפריקנים מאפריקה והעברתם בכוח את האוקיינוס האטלנטי לכיוון המטעים במדינות דרום אמריקה. זו יחזריות, מי שקורא את זה מבין מה זה עמלק ממש, ואם לא מובן המילה, ומבין מי האנשים שאותם צריכים להחריד. והדברים האלה מוטלים עלינו כל דור באחד משלוש הזרועות שהזכרתי כאן, ואולי יש גם זרוע אחרת ששכחתי אותה, אבל אני חושב שמחיית הדבר הזה הוא מצווה עלינו, מצווה לחלוטין. אמרתי כבר, אם אנשים מבינים שצריכים ללכת לבית יתומים של אותו עם ולהתחיל לשחוט שם את הילדים אחד אחד, אז אני חושב שבאמת קיימת לנו בעיה מוסרית גדולה מאוד, אבל אני חושב שזה איננו נכון.
אבל הרב מזכיר שפוסקים, רוב הפוסקים הם לא הלכו בדרך הזאת, והם כתבו כדבר פשוט.
כתבו את הדברים האלה באגב שיתפה, האם כשהיית שואל אותם ללכת ולהרוג ילדים קטנים כשהדבר הזה מצווה, אני לא מאמין שהיה פוסק אחד שהיה אומר את זה הלכה למעשה. אני לא מאמין. דברים נכתבו אגב שיתפה בצורה כזאת, תמיד כשאתה מדבר, מה?
חוץ מאותו רם
שמוזכר.
מורה לאנגלית.
כן, לא צריך לעשות.
מורה לאנגלית, לא, אל תעשה מזה. עניין, היה לו גם זקן בכיפה שחורה, אבל הוא היה בסך הכל מורה לאנגלית. כן, כלומר, ולא, הזכרתי, למה הזכרתי שהוא היה מורה לאנגלית ולא מורה לביולוגיה? כי אני אומר, זה ששמעתי את הדברים האלה רק באנגלית, בעברית לא הייתי מסוגל לשמוע את זה. אי אפשר, אין מילים בעברית כדי להגדיר את הזוועה הזו. אין לנו דבר כזה. ואני בהחלט חושב שהמלחמה הזאת רלוונטית, וכדי להסביר את הדברים האלה אין לי אלא לחזור מילה במילה מה שאמר הרב ברנדס שיושב כאן לידי. הדברים האלה אנחנו התמודדנו איתם יום יום ושעה שעה, ותסתכלו בצוק איתן, יש 2,000 אנשים, כ-2,000 חפים מפשע שנהרגו שם. היה צריך לעשות את זה, הוא היה צריך להימנע מהמלחמה. שאלה שיש מקום לשאול אותה. אני לא אומר, יש לי דעה בנושא הזה, אני חושב שלא היה צריך להימנע. סליחה?
אולי באמת עובר ב...
לא, 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 אני חושב שכל דבר כזה אתה צריך... כל דבר כזה במסגרת מלחמה אתה צריך למדוד גם ביחס לאלטרנטיבה. מה תהיה אלטרנטיבה? וכמה אנשים יארגו אם אתה תיזהר בפינצטה על הדברים האלה בכל פעם ופעם, ואני חושב שבסופו של דבר זה, 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 זה יגרום לרוע לנצל את ההיסוסים שלנו ולהרשיע יותר ויותר, והדברים האלה יביאו בסופו של דבר יותר ויותר ויותר הרוג. הייתה המלחמה בדרדזן, מה?
חשבתי בכיוון ההפוך, אם אנחנו לא יותר מדי מרחמים על אכזרים. אני מודע לזה, ודאי כמשפטן שיש לנו בעיה עם הדין הבינלאומי.
השאלה אם יותר מדי או לא יותר מדי, השאלה איפה, אני אזכיר הרב יהודה ברנדס את הירושימה ואת נגסקי, אפשר להזכיר את ההפצצה בדרדזן, ואפשר עוד להזכיר הרבה מאוד מקומות אחרים שבמסגרת הצורך להכריע את הרע עשינו דברים גרועים. אחרי שעושים את זה צריכים לצום וצריכים להתענות וצריכים לבקש סליחה, אבל לא להתחנת בשום פנים מה שעושים אותם. ואני אומר, גם בדברים האלה בוודאי שצריכים לבחון, ואני לא אומר חלילה ללא הבחנה לעשות כאלה דברים. וכשאתה מפציץ בית עם כל מה שיש בתוכו, גם אם אתה צריך לעשות את זה, ודאי שאנחנו צריכים להצטער על כל אחד שזה קורה, וצריכים לעשות את זה אחרי הרבה מחשבה, אבל בסופו של דבר צריך לעשות את זה, כיוון שהמלחמה ברוע היא עבודה שלנו. חלילה וחלילה מלהגיע לאיזושהי מסקנה שהקדוש ברוך הוא כבר יחליט את הרב, זה תפקיד שהוא נתן לנו, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מי תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. אפשר בהחלט להגיע למסקנה הטוב את הדברים האלה יעשה הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו קוראים, אני יודע, את כל ספרי החסידות, אנשים חיו שם באמת בגולת אירופה הדרויה, לא אנחנו לא לוקשים במושגים אחרים, אז תמחה את זכר המלאק, זה מתוכך את כל הרוע שקיים בתוכך ותתאר את הלפש שלך, והכל בבחינת בלבבי משכן מבנה, והשיר מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מסוכן. מאוד מסוכן השיר הזה, מלבבים משכן הזה. כי אנשים עלולים לחשוב שהמשכן שבתוך הלב יכול להיות תחליף למקדש השם שעתיד לעמוד בירושלים. וגם הצורך להכריע את הרוע שבתוך הלב, שזה לא יהיה תחליף. התפקיד להכריע את הרוע העולמי מוטל עלינו כבני אדם, זה תפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל אותו עלינו. איך לעשות את זה? באיזה צורה? ודאי שצריכים לעשות את זה בצורה הנכונה. אם אני באמת הייתי חושב שמעולה לדיוני הכוונה צריכים ללכת לאיזשהו מקום ולהתחיל לשחוט ילדים ומלכים לכתחילה בשום פנים באופן, חס וחלילה, מי שאומר את זה ככה, אני באמת חושב שצריך לעשות לעצמו חשבון מה ההבדל בינו לבין דאש. אבל אני חושב שלהגיד כאלה דברים על התורה זו יעילה. התורה לא אמרה את זה משום מקום. אני יכול עוד פעם, אבל מהזמן, אני יכול לפרש את הוראת השעה בספר שמואל, אבל כבר אין טעם לפרש אחרי שהרב יהודה ברנדס אמר את דברה בסרטי דום. גם כשאין קצצות גרעיניות, השאלה אם אתה הולך ואתה עובד בפינצט או שם עם המלאק, ואז אתה לא מחריץ שום דבר כמו שקרה, והמלאק עוד נשאר במשך דורות לעשות את המוות לישראל, בעוד שכאשר אתה הולך באיזשהו גל כשאתה צריך להחריץ, אז מתים גם עולי ליונק. זה לא יהיה כמה משהו. תלך לעשות את זה גם אם ימותו עולי ליונקים. אני לא מאמין בשום בנים אופן, זה לא נובע משום מקום. ששמואל אמר אחרי שהכנעת את המלאק ונותר איזה בית יתומים של ילדים המלאקים קטנים, תלך ותשחוט אותם. הרי זה לא יותר גרוע מאשר השלימו. כשיש לו רק אוכלוסייה בלתי לוחמת ללכת ולשחוט אותם, כשהרמב"ם אומר שאם השלימו מקבלים אותם, אין דברים כאלה. אז באמת אתה צודק, ניתן לתאר את התורה כמשהו זוועתי. זה יכול לבוא ממישהו שמתנגד לתורה, וזה יכול לבוא חלילה וחלילה וחלילה ממישהו בתוך בית המדרש שמאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לצפות כאלה דברים. זה לא עולה מתוך שום פסוק, זה לא עולה מתוך שום מקום. והמלחמות שהתורה מתארת הן באמת מלחמות חריפות וקשות. הן בשום פנים ואופן, לא עוצמות עין, מלהתמודד עם מוסר שאתה לא יכול לקחת סתם ילד ולהתחיל להרוג אותו.
לא,
בגלל,
אני הראש נהיה לרב ברנדס.
תלי בכל אופן רגע.
בבקשה.
אני רוצה שוב להתייחס קצת לתולדות הציונות ולספר לכם שהדברים הם עוד יותר מורכבים ממה שהוצגו פה. ב-1945 היו לפחות שתי קבוצות שהן קבוצות של נקם בנאצים, כולל קבוצה אחת שדיברה על הרעלת בארות בגרמניה. היו בתוכה ענקי דור אחר כך, אבא קובנר, חיים לסקוב,
ועוד שורה של אנשים. הייתה קבוצה אחרת שהרעילה לחם בארסן בדבר הנורא הזה. על פי מחקרים היסטוריים יש כאלה שטוענים שמאות מתו מהרעלה הזאת. מאות מתו מהרעלה הזאת. שאלה מאוד מאוד מסובכת, ובמקרה הזה מדובר בנקמה, ובנקמה שקשורה לקבוצת אוכלוסייה רחבה. עכשיו, שתי הפרשיות האלה, על כל פרשה כזאת, אני יכול להרצות הרצאה שלמה, זה לא נוגע כרגע לעניין. דבר אחר מאוד מעניין לפי דעתי, ששוב לא מכירים אותו כל כך, אחרי גזר הדין שניתן לאייכמן, גדולי האומניסטים בחברה הישראלית קראו לחון אותו. בובר ושולם ורוטנשטרייך וסימון ונחמה לייבוביץ' ועוד ועוד קראו לחון את אייכמן. עכשיו, היו לזה כל מיני נימוקים מכיוונים שונים. היה דיון בממשלת ישראל אם לייעץ ליצחק בן צבי, נשיא המדינה דאז, 1962, לחון את אייכמן. שני שרים הצביעו בעד חנינה. הראשון מוכר, הוא אחרי כשנה הפך להיות ראש ממשלה, לוי אשכול. השני, חלוקים לגביו ההיסטוריונים, ואני תכף אסביר מדוע הם חלוקים, או אני כבר אסביר, בן גוריון כדרכו, אחרי הדיון הזה, קבע שתהיה ישיבת ממשלה שבה יחליטו פה אחד, ואין זכר ברור מי יסתייג. אבל השני הוא אחד מן השלושה, ושימו לב, שניים הם מזרוחי, מוישה חיים שפירה ודוקטור בורג, שני חשודים על ההצבעה הזאת, השלישי הוא אבא אבן. וכנראה, בכל אופן, על דעת רבים, זה היה משה חיים שפירה. עכשיו אני מזכיר את זה, כי שוב, זה מאוד אקטואלי, זה אמנם לא בדיוק מחיית עם, אבל פעמיים הזכרתי פה שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא ממש פגיעה ברבים רבים רבים, כולל חפים מפשע. הדוגמה השנייה היא, מה אומר, הצורר שבצוררים, אדולף אייכמן ימח שמו, ואפילו עליו חלוקים. ועכשיו אפתיע בעוד דבר שגם פחות מוכר. ב-1968, דוד בן גוריון כתב מאמר גדול בעיתון הארץ, דווקא שפרסם את זה, ומה הוא קרא? הוא קרא לעונש מוות למחבלים. ומה הוא ראה קדימה? את מה שמתרחש בימינו, שמשלימים תארים אקדמיים, שטוב להם בכלא, שאחר כך הם יוצאים וכו' וכו'. אני מוכרח לומר לכם בכנות, אני מאוד מאוד מתלבט אם למשל הרוצחים הנוראים של משפחת פוגל, אם לא היה צריך להוציא אותם להורג. עכשיו, הדיונים שהתנהלו אז, כולל בדבריו של בן גוריון, לא כל כך לקחו בחשבון את הנושא של המלאק. הסיפור של המלאק כן עלה בכנסת בהקשרים אחרים בראשית שנות ה-50, אבל על זה אולי אדבר אחר כך, כי זה קשור לכל הנושא של זיכרון שעליו נדבר בדי יותר.
תודה רבה. טוב, קודם כל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מחוברים כל הזמן בעמלק לפורים. הנקם לא נעדר מן המגילה, צריך כמובן לדעת איך מפרשים אותו, כן? היהודים, אחד הדברים המדהימים שלא תמיד שמים לב, כשתולים את המן, כולם מוחאים כפיים, וזה, אבל המגילה לא נגמרת, כי זו הייתה מדינה משונה כזאת, שאי אפשר היה להגיד, סטופ, אנחנו, בסדר, אז נבטל, לא הורגים את היהודים, לא? האגרות נשלחו פה להרוג את היהודים, אז מה נשאר ליהודים? נתנו ליהודים זכות להיכהל ולעמוד על נפשם, אז אלה באו למצב אחד להרוג את היהודים, לא אני תואר המדע, ואלה קמו בשביל לעמוד על נפשם. הוציאו הרי עוד אגרות, לא עשו ביטול, קבל ביטול, כי כתב שנכתב, ואז יש, השאלה מה קורה שם, כן? בשושן הבירה הרגו יהודים באמת 500 איש, וטוב, אז ייתכן שאנשים האלה הם אנשים שבאמת התקוממו ורצו להרוג יהודים או לא. אני אומר את זה כי גם שמעתי בדיונים מסוימים שהיו שטוענים שהיו פה מסעות מנקם, אבל זה בהחלט לא עולה בהכרח מן המגילה. אני חוזר לשאלה המוסרית ולאו דווקא בעמלק. בספרו של החזון איש, אמונה וביטחון, פרק השני, הוא דן בנושא הלכה ומוסר. והוא מביא דוגמה כזאת. הוא מביא, היה מלמד בעיירה. מלמד מאוד מצלח. ופתאום הגיע מלמד מתחרה. ואת הראשון עזבו עד עד כל האחרים, ובאו לחדש, צעיר יותר, אולי פדגוגי יותר, דידקטי יותר. אוי, הוא אומר, כי יקרא מלמד הראשון, הצילני מרודפיי, כי ירצו ממני, הוא מדבר בדהילים. אז זה באמת דבר נורא, כן? יורד לאומנות חברו. יאמר לו המלמד השני, אתה לא יודע את הסוגיה בבבא בתרא, שמלמד דרדקי, מותר להתחרות בו? למה? כי קנאת סופרים תרבה חוכמה. מלמד אותנו בזה, החזון איש, שזה לא שההלכה צריכה להיות לפי המוסר שנראה לנו, אלא המוסר שנראה לנו, ככה אני לפחות הבנתי בחזון איש, הוא צריך להיות מתובנת ומעוצב לפי ההלכה. לפחות לפי ההבנה שאני הבנתי משם, אנחנו שוב מגיעים לבעיה, שהשאלה אם אנחנו בכלל יכולים לשפוט דברים במוסר שלנו, או שבעצם אנחנו רואים מה שקבעו לנו חז"ל, כך נקבע כפי שקבע התורה, לפי פרשנות חז"ל, וזה בעצם צריך להיות המוסר שלנו. הרב ברנדס, אם אתה רוצה לומר משהו על הדברים האלה, כל
השכנים דרך הקווים.
משתדל עכשיו שהתגובות יהיו קצת יותר קצרות,
שנספיק עוד סלם או שניים. טוב, החזון איש, מי שיודע, שאלת על החזון איש, אז אני אענה. החזון איש, מי שיודע, כתב את ספר מולה ביטחון נגד תנועת המוסר, של ישיבות ליטה. וההתנגדות של החזון איש לתנועת המוסר הייתה קשורה באמת לכך שהוא חשש שיש פה תנועה מתכוונת לערער על יסודות ההלכה, הזמן לא מאפשר להרחיב ולהסביר את הדבר הזה. אבל יש לי חזון איש לסור. יש חזון איש ידוע, יום יודע, מסנדרין, תלוי באיזה סידור של הכרחים. חזון איש מאוד מפורסם, שאומר, יש להם הלכה, גמרא ערוכה במסכת סנדרין, שאנשים שהם חיי שבת בפרסיה, מורידים ולא מעלים, זאת אומרת, חייבים להרוג אותם בידיים, בפועל, ובוודאי שהם מוציאים אותם עם יעלות. והחזון איש כותב שהדין הזה לא נהג כיום, כי הוא נהג רק בזמן שבו היה שבחת השם בנויה, ושהכפירה הייתה דובר חריג, לא נכנס כרגע לפרטי דבר, שאני חזון איש בקיסור מבטל את ההלכה הזאת מכל וכל. ההלכה הזאת שרדה, הייתה קיימת כהלכה בפועל הרבה יותר מאוחר, אחרי מחיית המלאק. כי דמלק חסלו, כזכור, בזמן סנחריב לכאורה. אבל ההוראה שמורדים ולא מעלים נמצאת בגמרא כי הוראה מחייבת והוראה בסנדרין קבע. החזון איש ביטל את זה. הוא לא היה הראשון שביטל את זה, כבר 2008 לפני כן לא עשו את זה, אבל החזון איש ביטל את זה. איך החזון איש ביטל את זה? כי הוא טען, מה הוא טען? הוא טען שהוא סייג את המצווה מורידים, או ההלכה של רוגים בידיים בחלל שבת בפרסיה רק לזמן שיש גיל שכינה. מאיפה לקח את זה החזון איש? איפה הוא ראה את זה? מיני נמציא את הרעיון הזה? איך הוא ביטל הלכה? הלכה מפורשת בגמרא, צריך להרוג בחלל שבת בפרסיה. עד שאתה הולך לחפש המלאקים להרוג אותם, קשה למצוא, אבל בחלל שבת בפרסיה, ברוך השם יש בכל רחוב. איך הוא ביטל את זה? אז מסתבר שגם החזון איש היה איזשהו שיקול דעת. מה היה שיקול הדעת שלו? הוא אומר, ניצ'ייך. לא מתחיל בכלל. לא יעלה על הדעת. למה לא יעלה על הדעת? מה יש? אם אפשר לקחת את המורה לאנגלית של הרב מידן, היה יכול לקחת תינוק מהריסה ולהטיח את ראשו בקיר בגלל שם המלאקים. מה הבעיה לצאת לרחוב עם רובה להרוג גם עם חללי שבת? ברור שהחזון איש היה לו שיקול מוסרי שאמר שזה לא יעלה על הדעת שההלכה הזאת בצורתה הגולמית שבגמרא יכולה להתממש בימינו. מאיפה הוא ידע את זה? כי הוא היה אדם מוסרי. תאמינו לי, החזוני שהיה אדם מוסרי. לא הכרתי אותו אישית, אבל לא היה אדם מוסרי. אז מה הוא כותב חזוני של עולם התחתון? הוא כותב, אל תתבלבלו. לא יכול אדם לבוא עם שכל אנושי ומוסר מודרני, שהוא אסף אותו וליקט אותו ממקום זה אחר, ולצאת נגד ההלכה של התורה. התורה בהלכה גם מעצבת מוסר. היא לא רק מעצבת, תעשה ככה ותעשה ככה, זה לא רק תורות שימוש במכונה, כמו שהיו מדריכים פעם בסמינריונים של גשר. לא, היא גם מעצבת מוסר. וחלק מהעיצוב המוסרי הוא לא שלא הורגים סתם ככה, ואתם יודעים איפה הוא מתחיל? הוא מתחיל כשאברהם אבינו עומד להתמקח עם הקדוש ברוך הוא בסדום. אם אין מקום לשיקול מוסרי, אין מושג של צדק, אז מה אתה בא לקדוש לשופט כל הארץ ואומר לו לעשה משפט? איך עומד המשפט באופן אוטונומי, אוטונומי מול השופט כל הארץ ממציא המשפט? הרי כל הארץ משפט, והוא שופט כל הארץ. אז הוא אמר להרוג את, לחסל את חמש הערים, אז מה, למה נשאר אחריו מוסר? מאיפה בא לאברהם אבינו עמדה אחרת? מה הוא הביא שם מוסר מערבי? מוסר חרני? מוסר ליברלי? איזה מוסר העמיד אברהם אבינו מול, מול הקדוש ברוך הוא שהוא מתמקח איתו? והקדוש ברוך הוא מתחנן על נפשו? נו, אולי יש 40, לא, לא, אין 40, אולי יש 30, לא, לא, אין 30. מה אתה מתמקח איתו כמו סוחר בשוק? אתה אומר, חסר את כולם, חסר את כולם, מה השאלה בכלל? אברהם אבינו לא מעלה על דעתו בכלל להתקפל לפני הקדוש ברוך הוא. מתמקח איתו כמו כדי תגר בשוק, ולכן אסור גם להתבלבל עם החזון איש. אני רוצה לומר עוד משפט אחד על נושא הכלי. רבותיי, בואו לא נתבלבל. הפעם האחרונה שעם ישראל ביצע הרג המוני בעם אחר הייתה על פי התנך מזמן מאוד, מזמן מאוד מאוד. בסביבתנו יש המון אנשים שעסוקים בזה כל הזמן, ואנחנו בעצמנו עשינו, היינו שפני ניסיונות לניסוי הזה לאורך ההיסטוריה מאות ואלפי פעמים. עכשיו זה לא יעלה על הדעת, זה עולה על הדעת, לא יעלה על הדעת שאנחנו יושב פה ונתפלמס על המוסריות שהייתה במצוות מחיית עמלק שלכל הדעות לא קיימת כבר כך וכך אלפי שנים ולא תהיה קיימת לעולם, ואנחנו נעמוד בשיקול מוסרי מול המנובלים על הידי. אנחנו מתבלבלים מרוב, אנחנו סובלים ממחלת עודף מוסריות שגורמת לנו בלבול מוח. את זה לא מתמקחים אם להוציא עם פינצטה במבצע צוק איתן, מסכנים חיים של ישראלים כשכל השכנים שלנו פה מסביב, אתם יודעים בדיוק איך הם חיים, וגם העולות המערביות מסביבנו וגם אירופה, תסתכלו על קוסובו, תסתכלו בכל פינה בעולם. מה, אנחנו משוגעים? התשובה היא, אגב, כן, אנחנו משוגעים. ובגלל זה שאנחנו מברכים בכל בוקר וכת תורה אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו יכולים להתכוון לזה בשמחה. וכשאנחנו אומרים אתה בחרתנו, אנחנו יכולים להגיד את שמחה, זה אשר בחר בנו וזה אשר בחרתנו. לא הגזענות שמלמישים עליהם באופן מטומטם, אנשים שמחפשים כל הזמן את ליקויינו, אלא בדיוק ההפך. זאת הגזענות היהודית. להיות מוסרי פי בסדרי גודל שאקספוננציאלי, בסדרי גודל של חזקות, לא בסדרי גודל של מכפלות ולא סכומים, מכל האומות שמסתובבות מסביבנו מעט ימי המלאק ועד עצם היום הזה.
תודה רבה. מעלים כמובן המון המון שאלות, ואנחנו נצא פה בערב עם יותר שאלות לעניות דעתי מאשר עם תשובות. באותו שיעור שהרב נתן בשנת 85, לא צריכים את המורה לאנגלית, אני מצטט, קשה לתפוס גם את גישתו של הרב זיני שהכל נעשה ברצון חופשי של הקדוש ברוך הוא, ושאין בין רציחה לנשיקת תינוק דבר. אומר הרב מדן על זה, אפילו אם השכל מהכיר זאת, אין הדברים מתיישבים על הלב. אין בין רציחה לנשיקת תינוק דבר, אלא כן, אם הקדוש ברוך הוא ציווה שזה מותר וזה אסור. טוב, הדברים ששמענו מקודם מעלים באמת שאלות, שאלות רבות, בין השאר בנושא החזון איש, כן, בנושא תינוק שנשבע, כן, לא נזכר פה בזה רקע הדברים, נכון? תינוק שנשבע, אבל החילונים של היום זה לא החילונים של פעם, אז זה כמובן מעלה את כל השאלה, מגילת אסתר היא מגילת תורה שבעל פה, הדר קיבלוה ממאה אחשוורוש, ואנחנו רואים כמה עוצמה יש לחזל, כן, שחזל, וגם עוסקים על ימינו, יכולים, הם לא קוראים לזה, לבטל מצוות, לפרש מצוות שלא על פי פירושם הפשוט. אז כמובן שעולה פה כמובן השאלה של יחסי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואולי אפשר למנע גם, אם הזכרתי תלמידים ותלמידות, כן, לבית מורשה, גם במקומות אחרים, ישיבת הרי ציון וענפיה, יש לנו את מגדל עוז, ואי אפשר, אני חושב, לעבור את מגילת אסתר, אולי טיפה חריגה מנושא המלך, מאיש ואדישה, ולא לדבר גם על איך נשים נראות במגילת אסתר ומעמד האישה בימינו. אני אומר, כל הנושאים האלה, מה שעולה מדבריו של הרב ברנדס, כן, שאם היינו זוכים שההלכה היום הייתה יכולה לומר את דבריו בעוצמה, אז דברים מסוימים היה נקבע שהם צריכים תרגום אחר לזמננו. זה מה שצריך לומר, כן, אז החזוני שאמר את זה בסוגיה אחת, ייתכן שצריך לומר את זה גם בסוגיות אחרות. ממה שהרב עדיין רוצה לחלוק?
אני לא אוסיף. לא,
מה? אז גם אפשר לא להסכים.
מה?
בבקשה.
טוב, אנחנו מתעדים כאן מתחת השטיח קצת, כלומר, בגלל שכולנו משקיעים על דעה אחת, אבל האמת היא שהפיקוח הוא הרבה יותר מכובד. כל הזמן רוני, פרופסור קליינמן, אבל בואו נגיד במשכים שלי רוני, חק פה סביב בעיה שכבר העלה סוקרטס, מה שנקרא דילמת האוטיפון, וזה השאלה אם הקדוש הוא הרצוי או הרצוי הוא הקדוש, או איך שלא נתרגם את זה. כלומר, בשאלה האם הטוב היחיד שאנחנו יודעים הוא רצון השם, או מה שנקרא כאן ההלכה, בדוגמה כפי שהציג אותה הרב ברנדס עם החזון איש, אני מבין את זה אחרת, אבל ההלכה היא הקובע ועל פי זה יסתובב המוסר, כלומר, אבל רצון השם הוא הקובע אל הטוב, או שאדרבה הקדוש ברוך הוא כל הזמן מנחה אותנו אל דבר שאנחנו על פי ליבנו יכולים להגדיר אותו כאיזשהו טוב מבחינה אובייקטיבית. השאלה הזאת היא לא פשוטה, אני לא מאמין שבשעה כל כך מאוחרת אנחנו נפתור אותה. הייתי מאוד ממליץ לעיין בדברים בספרו החדש של מורי ורבי הרבי יואל בן נון, שכחתי את שמו, עם הכפול משהו,
המוקד הכפול.
מה?
המוקד הכפול
הוא שם דן גם בשאלה הזאת, ואיך בעצם שתי הגישות האלה מביאות אותנו למקום הנכון. אם אגיד אולי משהו אחד מהספר הזה שמאוד מאוד מעניין, אנחנו מדברים בפילוסופיה היוונית, אנחנו מדברים על העיגול, כלומר יש איזשהו מרכז בסביבו חג עיגול, ומנסה כל הזמן כאילו להגיע אליו, אבל נמצא כולו באותו מרחק. אצלנו אז בעצם היינו צריכים להציב את האליפסה, כיוון שאנחנו מדברים כל הזמן על שני מוקדים ועל מרחק משני מוקדים, ושוב מורי לרבי הרבי יואל בן נון תרגם את זה מאליפסה לפרבולה. פרבולה היא בעצם סוג של אליפסה, אבל שמוקד אחד נמצא לידינו ומוקד אחד נמצא באינסוף. כן, כלומר, זה דבר שכל הזמן כאילו נסגר, אבל הוא לא נסגר, כי המוקד השני נמצא באינסוף. וכאן בעצם נמצאת גם הבעיה שלנו, האם ללכת אל רצונו של הקדוש ברוך הוא, ללכת ישירות אל המוסר. זוהי שאלה מסובכת, אבל אין ספק שבעולם שהשאלה המוסרית עומדת לפתחנו כל הזמן. וכשהקדוש ברוך הוא קבע ורצה דברים, הקדוש ברוך הוא כמובן רצונו אינסוף, אבל רצונו התלבש במידות, והמידות הן המידות המוכרות לנו, והמידות המוכרות לנו הן מידות המוסר. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא אותו בצלם אלוהים, כלומר ברא אותו על פי הדגם של מידותיו. ברא אותו בצלם אלוהים, זה לא אורך האף ולא המרחק בין העיניים, אלא זה בדגם של מידותיו שלו, וזה מה שאדם יודע שאותם הוא רוצה, הוא צריך לרצות. אינני מקבל בשום פנים ואופן את הדברים שפרופסור קליינמן הציב כאן בעצם בעקבות הרב ברנדס, שגם את הדברים האלה אינני מקבל, שאנחנו צריכים לעשות איזושהי הפרדה בין חז"ל לבין המוסר המקראי. אני חושב שחז"ל הלכו בעקבות המוסר המקראי, ואני חושב שהחזון איש גם הלך בעקבות זה, ולא עכשיו הזמן כדי להסביר על מה מבסס החזון איש את דבריו על כך שהלכות מורידים ואין מעלים קיימות היום. זה לא רק בגלל מוסר, זה בגלל היגיון למדני בתוך הסוגיות, ואני חושב שניתן להוכיח את זה. אותם סוגיות שמגיע, בואו נדבר על הריגת גוי. אותם סוגיות גם כתוב שכשאדם הולך עם גוי, אז תופלו לשמאלו ולא לימנו, כלומר, כדי שהוא ירים עליו יד, אז אתה תוכל ישר להציל. כלומר, חזל מלמדים אותנו, כשאתה הולך עם גוי, חזל מלמדים אותנו גם את יסודות קרב המגע. כדי לדעת איך ללכת לידו, ברור שאנחנו מדברים על גויים מסוימים. מדובר שם שאסור ללכת לספר גוי, שמה, לא יודע מה. את מה הוא יחתוך לך, ואסור להיות אצל מילדת גויה, דבר שהיינו לא מעלים היום על דעתנו. אתה מדבר על סוג מסוים של גויים ועל צורך מלחם בהם. גם לגבי יהודים אני יכול להוכיח מאיפה הוציא החזון איש לדבריו. גם החזון איש כשמדבר על הדילמה הזאת של הסופר, הוא מתכוון להתמודד עם העניין הזה גם מבחינה מוסרית. אלא הוא אומר, יש ההסתכלות הרגעית, וההסתכלות הרגעית אומרת, אתה מנושל אדם מפרנסה, וזה עצוב מאוד, זה עצוב מאוד, וזה זה, זה, זה קשה מן כמותו. אבל כשמצד שני הוא מעמיד את ההסתדרות, והוא אומר, אם לכל מורה תהיה הגנה של ההסתדרות, אז ככה גם יראו המורים. כי אם אי אפשר לפטר מורה, בגלל שהוא כבר מחזיק במשרה, אז ככה גם יראה החינוך. אז יש לך באמת השאלה המוסרית שעומדת כאן מול השאלה המוסרית היותר נרחבת, הוא מדבר על שאלה מוסרית וזה לא שהוא מחליט ללכת עם ההלכה. אינני מאמין, אני עברתי על כל הדברים האלה בהלכה, אני לא מכיר מקור אחד שבו אני חושב שחזל קטעו את ההלכה והלכו למקום אחר. אני לא מאמין גם בספורט ולבסוף חיבובי בלאומות כפתרון לדבר הזה. אני לא חושב שחזל שינו משהו מהמוסר שהנביאים מלמדים אותנו. גיוונו, הרחיבו, אני לא אגיד לא שינו משהו, אבל לא בלמו מצווה בגלל שאמרו זה לא רלוונטי מבחינה מוסרית. את כל הדברים אנחנו יכולים, אני חושב, את המוסר הזה ללמוד מתוך הנביאים ולראות את חזל כהמשך שלהם ולא כאיזושהי תפנית לאיזשהו מקום שלא קיים. אני ברשותך אענה רק על עוד הערה אחת שאתה הערת, והיא על שאלת אווירת הנקמה במגילה. ואני אתן אולי דוגמה אחת, ושוב למה שאמרתי, הפרשנות הטרגית שגדלנו עליה מילדות, וזו פרשנות טרגית. אני כשהייתי בכיתה ג', כשידעתי, לא יודע, בהצגות הייתי טוב, פחות ככה חשבו המורים, אז הייתי גיבור ההצגה שעסקה בויזתה, איכשהו דוגל שם על איזושהי ביצה, ראיתו איזה ילד טיפש, מטופש, ואיך שאמא שלו מנסה להוציא ממנו את הדיבוק, לא ניכנס כרגע לסיפור הזה, לא חשוב הסיפור. הסיפור הזה בא לידי ביטוי אצלנו בשיר שכולנו יודעים אותו בעל פה, ושמילותיו את המן תלו על עץ גבוה את ויזתה על הציץ. כולנו מכירים, אבל תנסו לחשוב מה עומד מאחורי השיר הזה. אנחנו שרים אותו כשאנחנו מחייכים, אבל עולה שהלכו ותלו מישהו שהוא בגובה של פחות מהציץ, כלומר ילד קטן, איזה ילד טיפש. אז הכל נחמד וכולם צוחקים על ויזתה, אבל אתה עומד מול השאלה המוזרית ואתה אומר, כן, צריכים להרוג גם ילדים קטנים. תסתכלו בראשי על הפרשה. הסרט נאמן היו אנשים בוגרים, אמן, בואו נגיד, כראש מדינה היה משהו מוצגים שלנו, בין 70, בין קרוב ל-70. לא היו לו ילדים בגובה הציץ. הילדים שלו היו בין גיל 30 ל-40, הם היו מפקדי חטיבות. בקיסרות מזרחית ככה זה עלה. אחרי שהאמן היה תלוי על הארץ, כל שנאת היהודים ממשיכה לפעפע. מחודש ניסן עד חודש אדר, 11 חודשים, מי יזיל את השנאה הזאת? מי ארגן את כל צבאות האויב? אז הוא יודע, נאמן, אחד מהם היה ויזתה. אז אולי באמת פרשנדת היה מפקד אוגדה, ויזתה היה מפקד חטיבה. כן, יכול להיות בגלל שהוא היה יותר צעיר, יכול להיות שהיה מפקד גדוד, אבל הם נהרגו במסגרת המלחמה. הם לא נתלו חיים, שלא נתבלבל בזה. הוא שושל אווירה, הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת פרשנדת ואת אלפון ואת אספת ואת פורדה. הם הגביעות שלהם נתלו למקורת והייתה לסביבה. למה הם נתלו? כדי שבמורשת יהיה ברור, לא מדובר כאן הלוחמים שנהרגו, מדובר פה על פושעי מלחמה. והם היו פושעי מלחמה. על פי כל המוספים שלנו, הם היו פושעי מלחמה. ואני אומר, כל השאלות האלה של נקם בלתי מוסרי, אינני חושב שקיימות בפירוש נכון של המקרא, ואת מה שאמרתי עכשיו, לפייסתי אומר רש, ואינני חושב שחזר היו צריכים לחסום כל מיני דברים, בגלל שהם בגלל אותם בלתי מוסרים, אני גם לא חושב שהחזון איש עושה את זה. אני חושב שהדברים נובעים מתוך לימוד חז"ל, ולימוד חז"ל עומד מתוך לימוד נביאים, ומתוך זה, ומתוך זה אנחנו מגיעים לתמונה של שלמה שאנחנו צריכים ליצור אצלנו.
תודה רבה, וזו ההתדברות. אמנם אנחנו חוגגים פה בעיקר את באר מרים, אבל יש לה אחות, והיא סדרת הספרים המתהווה של הרב מדן, שנקראת לשון תורה ולשון חכמים. ואני אומר, זה מאפיין בדרכו של הרב מדן, ש הוא עושה שלום בין התורה, התנ"ך וחכמים, וראינו פה מחלוקת מאוד, מאוד משמעותית, האם חז"ל באמת שינו דברים ממוסד התורה, או הם ממשיכים, כפי שהרב עידן טוען, באותו קו שבעצם היה בזמן התנ"ך, בתקופת התנ"ך. אנחנו מצווים כבר לקראת הסוף, אם יש שאלות שמי מכם רוצה להפנות לאחד מה...
אם מדובר על משה, אז גם השניים צריכים להגיב
אחד מה שני.
לא, אחריי, כי אני התחלתי ואני...
נכון, נכון. אז אולי אתן לדוקטור צמרת להשלים משהו על... אגב, רק כדי שלמד העברית, אני חושב שהנרטיב, כן, זה אפשר לתרגם את זה לסיפור, נכון? לכל אחד יש את
הסיפור. סיפר.
סיפר. כן, ככה אני בספרות. גם על עובדות, או בעיקר על עובדות, אפשר להתווכח.
אתה יודע שאומרים ש... היסטוריה זה איז סטורי, כן? אני רוצה להעלות בעיה נוספת. זו הזדמנות ככה שמקשרים אותה עם הסיפור של עמלק. אני קראתי אותה לאחרונה בספר שקיבלתי ממורי ורעי הרב צפניה דרורי, שהיינו שנים יחד בקריית שמונה. הוא הוציא ספר ששמו ארוך, אורות התורה מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מראה מקום למקורותיו, נרשמו על ידי בנו נאמן רוחו הרב צבי יהודה קוק, ובספר זה נתפרשו והורחבו על ידי צפניה דרורי והגיון רוחו. כל זה על הכותרת. והספר עמוק מאוד ומעניין מאוד, ויש בו פרשה שמטרידה אותי מאוד. ובאופן פרדוקסלי, כיוון שאני נציג החילוניים המוצאים להורג, אני מוטרד מזה הרבה יותר מבעלי הכיפות. ואני מתכוון לסיפור של הגיור במדינת ישראל. אני מתכוון לסיפור של 300,000 שאינם מתגיירים במדינת ישראל. ונדמה לכם שהם הם לא יהיו קשורים רק בצאצאים שלכם, הם יהיו קשורים רק בצאצאים שלי. ואני מוכרח לומר, הנושא הזה מאוד מאוד מטריד אותי, ואצל הרב צפניה דרורי מצאתי את הדברים שאתם מכירים עם תוספות בכמה מילים שלו, שאני רוצה להדגיש אותם, ולכן אקרא את הקטע הזה שלו. חז"ל קבעו שאם חסרה אות אחת בתורה, ספר התורה כולו פסול, והביאו לכך כדוגמה את הפסוק, ותמנע את הפילגש, כן, בראשית פרק למדבב. ואנו שואלים, למה כל כך חשוב שיהיה מצוין בתורה מי הייתה פילגש בבית עשיו ובניו, עד שקבעו שאם חסר פסוק זה התורה נפסלת. המדרש מסביר שתמנה רצתה להתחבר אל עם ישראל וביקשה להתגייר אצל אברהם ויצחק ולא קיבלוה. לכן אמרה, מוטב יהיה פילגש אצל זרעם וממנה נולד עמלק. עד כאן אתם מכירים. התוספת של הרב צפניה, שאני מאוד מאוד מסכים איתה, אומרת כך: בכך למעשה יש לנו מסר לכל הדורות, כמה צריך להיזהר ולהשתדל להיענות לגרים המבקשים להצטרף לישראל, ומאידך אלו צרות קוראים לישראל בגלל גרים שנדחו. אני כבר ב-1987 נשלחתי על ידי המוסד לברית המועצות, והנושא הזה מאוד מאוד מלווה אותי, כולל אלה שבאו. עזרתי גם בקליטה של כמה מהם, לא מעטים ועוד. זה שאנחנו מקבלים בשתיקה כל כך רועמת את פרשת הגיור מצער אותי מאוד, כואב לי מאוד, ויש פה הזדמנות להזכיר את זה בהקשר לעמלק.
תודה רבה, ורק נזכיר שזה גם כמובן קשור למילת אסתר, ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד מרדכי עליהם. אני מניח שהיום הבדצים לא היו מקבלים את המתייעדים האלה, מפחד כן, גרי מרדכי. ואחרון הדוברים, דברים קצרים, הרב ברנדס.
אני חייב לומר שהיה לנו בשבוע סבר רבי מדן ולי זמן התנצחות בכנס אחר, אירוע אחר של המכללה, והתכוננו שאנחנו נמשיך פה ולא עלה בידינו. אני לא מצליח למצוא שום נקודה שאנחנו חולקים עם, לפחות על פני השטח. אני לא התכוונתי לומר שחזל יצאו עם מוסר אחר נגד התורה, אלא זה מה שהשתמע. אדרבה, מה שטענתי והתחלתי, לכן פתחתי באברהם אבינו, היכולת של חזל, ואחר עד החזון איש, זה העניינה של תורה שבעל פה, להוציא מליבם של קראים, שקוראים שברי פסוקים, או קטעי דברים מוצאים מהקשרם, או חלקי רעיונות מחוץ לנסיבות ההיסטוריות וההקשר שבו הם נעצרו, ונוצרו ונאמרו, ולהפוך אותם למין אמיתות מוחלטות שמצוטטות כסטיקרים, ואי אפשר אחרי זה לעשות איתם שום דבר יותר. זאת אומרת, בגלל שאנשים לא יודעים שצריך להוסיף את האבל, כן, במה דברים אמורים, היחידם. ובעצם מה שהרבי דן עושה, הוא אומר, כן, יש מצווה, מחות ימחה את זכר המלך, יחידמי, ועושה מעשה אבותיו. במה דברים אמורים, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, אתה לא יכול, אין פסוק בתורה שאתה יכול לקחת אותו כמות שהוא ולקיים אותו כמות שהוא בכל הנסיבות המשתנות לעולם. עכשיו, איפה אתה יודע איך לבנות את הסדר והמגבלות? אז על זה לימדו אותנו תורה שבעל פה במדרשים, שמשל, והמדרש, אם הזכירו כאן את הרעיון של הכפילות, שני כתובים המקרשים זה את זה, רעיון של סתירות במקרא הוא מצוי מאוד. הסתירה שבין מידת החמלה ורחמים, בין האל קנה ונוקם לבין האל הערכו וחנול, מחייבת אותנו הרי למצוא הסבר איך אנחנו מסדרים את דמות האלוקים של הדיבר השני עם דמות האלוקים של 13 מידה. ואת שתי דמויות האלה אנחנו צריכים לחכות. מתי אנחנו צריכים להיות קנוב ונוקם? מתי אנחנו צריכים? פה אנחנו נזקקים לפרשנות של חכמים בכל הדורות לתורה שבעל פה. וזה נכון גם לגבי הערה על הגיור. קרה לנו עם הסיפור של הגיור אותו דבר שקרה לנו עם הרבה סיפורים אחרים בהלכה או במקרא, שלקחו ועשו מפסוק אחד או ממשפט אחד או ממקור אחד תורה שלמה, בהתעלם מעשרות מאות ואלפי מקורות אחרים. הרעיון הזה, המשפט הזה שאכן מופיע בגמרא, שמי שאומר שהוא בא להתגייר על מנת שלא לקבל דקדוק אחד מדברי סופרים לא מגיירים אותו, הפך להיות הערך היחיד שמוכר בהלכות גיור. כל היתר שכחו את הסיפור על הלל הזקן והגר שהוא קיבל אותו על בסיס של דבר אחד, את עשרות ומאות השוטים שמדברים על הרב ארסלם כתב שני כרכים עבים ושמנים, סוגיית זרע, שנקרא, ספר שנקרא זרע ישראל, והוציא זה מהדורה שנייה יותר קצרה, מהדורה שלישית עוד יותר קצרה, להקל על הקוראים. למה אי אפשר להורות הלכה, ומעולם לא הורו הלכה, על סמך הפסוק הזה? עשו, מקידשו את הפסוק הזה, כמו את המחות עם חד, זכר המלא. זאת אומרת, לקחו משפט, הוציא אותו מהקשרו, מנסיבותיו, מפרשנויותיו לכל אורך הדורות, והפכו אותו מין כאשר המניע מאחורי הכל הוא בסופו של דבר עמדה רוחנית מוקדמת, מוסרית, ששובה מאיזשהו מקום. ישנה גישה, קשים גרים לישראל כספחת, אז לא מגיירים, אבל במקום הזה עצמו, הגמרא מביאה, התוספות מביאים חמש דעות איך לפרש את קשים כספחת. ואני חושב שהלימוד החשוב שצריך ללמוד מהדיון הזה פה כמסקנה הוא מאוד מאוד להיזהר מציטוטים מקוטעים מחוץ להקשרם, הן מהתורה, הן מחזל, הן מספרות הלכה והן מספרות המוסר. כל דבר צריך להיות מעובד נכון בהקשרו, גם הספרותי במקורותיו וגם ההיסטורי והתרבותי, במקום שבו נאמר ובמקום שבו אנחנו צריכים ליישם.
אני רוצה בשמכם להודות לרב מדן, לדוקטור ציפי כנרת, לרב ברנטס. פתחנו בזכות באר מרים לפורים, פתחנו בזרע המלא וסיימנו בזרע ישראל. בגיור, פורים שמח.